אנחנו ממשיכים בפרק א' באורות התחייה. אתמול קצת פירקנו את הפסקה השנייה, שלשום, סליחה, הפעם הקודמת, את הפסקה השנייה והפסקה השלישית, והגענו לתחילת הפסקה הרביעית שגם אותה התחלנו. אבל מורשת פלטה יש לה לאנושיות בכנסת ישראל, כלומר האנושיות הכללית, המין האנושי, יש לו איזושהי שארית הפלטה, איזשהו גרעין אנושי, שהגרעין האנושי הזה יש לו אופי, יש לו טבע, יש לו תכונה של היכולת לגלות את היחס בין האלוהי לבין ההופעות המעשיות בעולם באופן הנכון, ולא כקריקטורה שתוליד עיוותים אלוהים כמו שדיברנו עליה, לא רק בחיי היחיד אלא גם בחיי האורגנים הקיבוציים. טוב, זה בגדול ממש. אבל מורשת פלטה שלה לאנושיות בכנסת ישראל, שהסימפתיה האלוהית נמצאת בחוגה הפנימי. בואו נקרא כמה שורות. הרגש מעיד והבינה מבררת שמה, שאלוהי עולם היחיד והמיוחד הוא הטוב הגמור, החיים, האור, הכל, המרומם על כל, על כל ומרומם על כל רוממות, וטוב מכל טוב, 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 טוב לכל ורחמיו על כל מעשיו, מחיי הכל ושומר הכל, מצמיח ישועה לכל. שימו לב כמה פעמים, הרב חוזר כאן על המילה כל. והסימפתיה הכוללת הזאת חודרת באומה לא רק בפרטיה, כי אם דווקא בכללותה, אם הכוונה אף על פי, אם נזדמן ששכחה את נשמתה, את מקור חייה, נסתגלה לה הנבואה, כלומר אפשר גם להסביר אם במובן שלי, כלומר אם קרה, אבל זה גם אף על פי. אז אם נזדמן ששכחה את נשמתה, את מקור חייה, אז נסתגלה לה הנבואה להזכירה, והוכנו לה הגלויות, תראו איזה יחס, לפשט את הקמימיותה, עד שסוף כל סוף תנצח בקרבה הסימפתיה של הטוב המוחלט. אז קודם כל, המילה סימפתיה, כשהרב משתמש פה, הייתי אומר, וגם הזכרנו את זה כבר כמה פעמים, הכוונה יחס. כשיש לאדם סימפתיה למשהו, הכוונה שיש לו יחס למשהו הזה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על יחס, זה לא יחס שאדם קנה מתוך הרגל, או מתוך שחינכו אותו לזה, או מתוך שהוא השתכנע שכלית בזה, אלא אדם שיש לו יחס למשהו, זה יחס שטבוע בו כטבע. זה חקוק בו, כמו שראינו פה, זה האופי שלו, זה התכונה שלו, זה הטבע שלו. אז בעם ישראל יש סימפתיה, יש יחס אל האלוהי, והיחס הזה חקוק בטבע. אומר הרב, אבל מורשת פלטה יש לה לאנושיות בכנסת ישראל, שמה? שהסימפתיה האלוהית נמצאת בחוגה הפנימי. חוג פנימי, חוג מלשון מחוגה, כן, אז בעיגול הפנימי, בתוך הפנימי, בגרעין הפנימי הזה, במהות הפנימית הזאת, בשורש הרוחני האלוקי הזה, יש לעם ישראל מצד הטבע את הסימפתיה הזאת. עכשיו, הסימפתיה הזאת, האופי הרוחני הזה, הסגולה הישראלית הזאת, היא צריכה להופיע, היא צריכה להתגלות. מהם הכלים המגלים אותה? אומר הרב, הרגש מעיד והבינה מבררת. מאוד מעניין ההגדרה הזאת כאן. כלומר, בוא נתחיל בבינה קודם כל. הבינה מבררת, אדם צריך ללמוד תורה, וללמוד תורה לא רק בחוכמה אלא גם בבינה, כלומר לא רק בהיקף אלא גם כמו שאמרנו בעיון, בהבנת הטעם של הדבר וסיבת הדבר. אז השכל הלימודי שלנו צריך לברר ברירה אוכל מפסולת, צריך לברר ולחשוף את הסימפתיה האלוהית שחקוקה בנו כטבע. נקרא לזה לימוד אמונה. בסדר? ישראל מאמינים בני מאמינים וצריך ללמוד. אומר הרב, לא רק הבינה מבררת, גם הרגש מעיד. עכשיו מה זה הרגש מעיד? אז המילה רגש היא מילה שצריך להסביר אותה בכל מקום לפי מה שמדובר. יש מקומות שהרב מדבר על הרגש במובן האלוהי של הרגש. לא במובן של הרגש, מה שנקרא היום רגש או רגשות. כן, אבל כאן לעניות דעתי הרב מתכוון רגש כפשוטו. רגש. כלומר, יש בעם ישראל איזושהי נטייה רגשית, נפשית, נקרא לזה אינטואיציה רגשית, לא יודע איך לקרוא לזה, כן? של שייכות אל הנשגב, של שייכות אל האלוהי. עכשיו, מאוד מעניין. מתי דרכו של רגש להתעורר? באיזה מציאות שאדם חי בתוכה יש יותר סיכוי שרגש יתעורר? קושי, קיצון, חוויה, כן, אבל חוויה זה התעוררות רגשית, אבל אני שואל מתי יש יותר סיכוי שרגש יתעורר? מה?
יש איזה אסון.
אוקיי, אני, אתם אומרים נכון, אתם אומרים קיצון, אסון וכו'. אני הייתי רוצה להגיד...
שזה אישי, כשזה נוגע בך פרטית.
שנוגע בך, אני הייתי רוצה להגיד רגע איזה מילים אחרות. ואני משנה במילים של המהר"ל. יש מצב של סדר, ויש מצב של יציאה מהסדר. נכון? פרשת כי תצא זה מצאי, זה מצווה כי תצא, היציאה מהסדר, נכון? אז מצב הסדר זה המצב השגרתי, הקבוע, הרגיל. הרבה פעמים כשאדם נמצא במצבו השגרתי והרגיל, הרגש שלו לא מתעורר. היות והרגש הוא מתעורר מהמציאות המשתנה, ככל שהמציאות יותר מוקצנת ביחס לשגרה, לטוב או לרע. אמרת אסון, אמרת צודק, כן, אתה צודק. יואל אמר קיצון, גם צודק. ככל שיש כאן מציאות שונה מהמציאות הקבועה, והשוני הוא יכול להיות קיצוני לטוב ולרע, לכן אני הייתי מעדיף להשתמש במילים זעזוע וטלטלה. ככל שהנפש יוצאת מהסדר הנפשי הרגיל, והיא מזדעזעת ומתלטלת לטוב או לרע, אז יש סיכוי שהרגש הזה מתעורר. נכון? אז למשל במצבי קיצון כמו מחלה. נכון? יהודי יקר בעם ישראל שוכב בבית חולים, במצב לא כל כך חיובי, כמובן סגולת ישראל ודאי קיימת, זכויות רבות ודאי קיימות, יש לנו גם אי הסכמות, הכל אנחנו יודעים, אבל מה אומרים כולם? להתפלל, כולל האנשים הרחוקים. עכשיו זה הזמן להתפלל. אותו אדם שאמר להתפלל, הוא לא אמר את זה לפני שבוע או לפני 3-4 ימים. מצב קיצון מעורר את הרגש הטבעי של השייכות אל איזה כוח עליון, אנחנו קוראים לו כמובן אלוקים, ואז הרגש הזה מתעורר. מצב מלחמה, או פתאום אדם זוכה לאיזה שפע בלתי צפוי, אז הוא לא שם לב אפילו, אפילו בצורת הביטוי, הוא אומר, תודה לאלוהים, כן? בעזרת השם. אז מצבי היציאה מהסדר, במובן של החוויות המעשיות שאדם חווה, שמטלטלות ומזעזעות, באופן קיצון, יחסית, את הנפש לטוב ולרע, זה יוצר מצב של הרגש מעיד. כלומר, רגע, שנייה, עוד משפט אחד חשוב. אם לא הייתה סימפתיה שחקוקה בטבע, אז גם אם השכל מברר, הרגש לא היה מעיד. כלומר, אדם יכול להרגיש את מה שגנוז בתוכו כטבע, שסדר הקבוע, הסדר של הקבוע של החיים, עטף את הרגש הזה, מחביא אותו, מתכחש לו, לא משנה כרגע. אבל במצבי קיצון, פה פתאום הכל נופל ופתאום זה צף, ואז זה מתעורר. לכן הרגש מעיד, הרגש מעיד על מה? על הסימפתיה שחקוקה בטבע. כלומר, הרגש האנושי הטבעי, בפרט במצבי קצה, הוא מעיד על היחס האלוהי שטבוע בנשמת ישראל. השכל בבית המדרש, הוא יברר, גם לא במצבי קצה, גם לא במצבי שבירת הסדר, הוא יברר את הסימפתיה הזאת. אז המשפט הזה הוא חשוב. אבל מורשת פליטה, יש לה לאנושיות, לכלל המין האנושי, איפה? מקף בכנסת ישראל, שמה? שהסימפתיה האלוהית נמצאת בחוגה הפנימי, זה מצד הסגולה. איך זה יתגלה במציאות המעשית? הרגש מעיד, בעיקר במצבים שהרגש מתעורר, ואז הוא מעיד כי אינו ברירה, זה פשוט משפריץ בלי שליטתך. אתה אומר בעזרת השם, בלי שליטה, אתה אומר להתפלל, בלי שליטה. פתאום אתה שם לב מה אמרת, להתפלל. רגע שנייה. והבינה מבררת, השכל צריך לברר ולהעמיק ולדייק וללבן את הסוגיה ברמה השכלית, שמה? עכשיו שימו לב, עכשיו משפט ארוך, שאלוהי עולם, היחיד והמיוחד, כאן כמובן האלוהים המתגלה בעולם, בכל הרבדים שבעולם, טבע, היסטוריה, טוב, רע, כל בינה נמונה וכו', היחיד והמיוחד הוא אחד, והוא שונה משאר האלוהויות, וכו', הוא, עכשיו המשפט שהם יכולים להמשיך אותו עד סוף ההיסטוריה, הטוב הגמור, החיים, האור, הכל, המרומם על כל ומרומם על כל רמות, וטוב מכל טוב, טוב לכל, אוכל מקום עשה, מחיה, הכל, שומר הכל, מצמיח ישועה לכל. אני לא צריך להרחיב את המשפט הזה. קיצור, הטוב, האמת, היותר כולי, אפשר לקרוא לזה ככה. וזה, תבוא על בנו כטבע, זה הרגש מעיד, וזה הבינה מברר. כן. נכון. הרגש מעיד, אתה אומר בצדק, שמך, יצחק, הלל יצחק אומר בצדק, שהרב מקדים כאן את הרגש מעיד לבינה מבררת, כי הרגש מעיד זה ספונטני, זה נמצא אצל כל אדם, זה לא חייב לעבור דווקא אצל האנשים במחאות החכמים שמבררים בשכל. אלא כמו שאמרנו, מצבי זעזוע וטלטלה לטוב או לרע, אולי בעיקר, כמו שאתה אמרת בצדק מקודם, לרע, פתאום הרגש מתעורר. נכון, הרגש מעיד. אתם זוכרים בבניין אמונה שאנחנו הקראנו, משתדל כל שנה להקריא, כמו שהזכרנו בסוף ספר התקופה הגדולה של הרב כשר, יש קונטרס, שיחו בכל נפלאותיו, נכון? ובאחד הקטעים שם, בעקבות מלחמת ששת הימים, אז יש שם קטע שהשדרן של כל ישראל, יש שם ציטוט, שהשדרן של כל ישראל רואה את הצנחנים מגיעים לכותל, והוא מתאר בשידור חי את מה שהוא רואה. והוא מתאר מה קורה אצלו בנפש. נכון? ושם הוא אומר ביטויים כמו, משהו זע שם בלב פנימה. זרם פנימי סמוי סחף את פני כל. מה זה הזרם הפנימי הסמוי? מה זה משהו זע שם בלב פנימה? לפתע אתה חש את אותה ידיעה שטחית שידעת מזמן, שאותם אלה שכרגע בוכים על אבני הכותל, אין אלה אלא אותם בנים גולים שלפני 2,000 שנה גלו מבית המקדש העולה בלהבות. פחות או יותר אלה ציטוטים. אז הסימפתיה הזאת היא קבועה כטבע, סגולת ישראל, אבל מתי זה מתעורר, מתי זה צף, מתי זה פורץ? זה פורץ, למשל, הנה, למשל, זעזוע חיובי. לא חייב להיות דווקא זעזוע שלילי, כן? שפתאום התוך הפנימי הזה צף. וזה מעיד על הסימפתיה הסגולית. כלומר, הרגש המעיד היא הוכחה יותר עמוקה ביחס לסימפתיה הסגולית מאשר השכל, הבינה המבררת. כי זה אצל כל אדם, זה הייתי אומר אפילו בלתי נשלט. זה בלתי נשלט. עכשיו, לצערנו הרב, אנחנו צריכים מצבי קצה לפעמים, בחיי היחיד, קל וחומר בחיי האומה, כדי לזהות את הסימפתיה הזאת בתוכנו. אתה צודק, זה מסוכן. לכן במצבי מלחמה למשל, אתה רואה הרבה אנשים מתעוררים, להתפלל, להשתדל יותר בין אדם לחברו, אפילו בין אדם למקום, מקבלים על עצמם קבלות וכו', מה קורה כשנגמרת המלחמה? כאילו זה התמוסס בה, נעלה, כאילו היה. מה? שמה? התקופה הזאת אתה אומר.
לא, אבל בפולר
של בכסד, כל העולם משתום את זה, כשיש פתאום איזה בעיה. יש פתאום
אבל עצמנו, אנחנו כאילו מצליח הרבה דברים, וזה...
ברור, ברור. לא, עכשיו זה לא כאילו כלום. לכן מה שאתה אומר, מה שאומר הלל יצחק הוא צודק, ומה שאביו אומר גם הוא צודק. הלל יצחק אומר, הרגש מעיד לפני הבינה מבררת, זה כי הרגש המעיד, יש לו צד שהוא יותר מאשר הבינה מבררת, יותר פנימי, כי זה אצל כל אדם, וזה טבעי וכו'. אומר אביב, גם בצדק, אבל מצד שני, לבינה מבררת יש יתרון על הרגש המעיד, יתרון מצד אחר. מה היתרון? שהרגש המעיד, כמו שהוא בא, הוא גם הולך. בבינה מבררת יותר מסודרת, היא יציבה, היא קבועה, אדם משתכנע, זה כבר מונח אצלו, זה כבר לא איזו התלהבות נקודתית שתלויה בסיטואציה. טוב, ברור, הלאה.
לא הבנתי פה איך זה שייך דווקא לישראל ולא לאומות.
זה הטבע של ישראל.
איך זה לא מתבטא אצל האומות?
כי אין להם את זה.
אין להם רגש, הם אומרים, thank God.
אין להם סימפתיה, אין להם סימפתיה, אלא אלוהים. סימפתיה באיזה מובן? אני קורא, חבודי, ההגדרה הזאת היא מאוד חשובה. תסתכלו רגע בקטע השני. הקטע השני, שורה שנייה. כשהאופי האנושי מתייחס בסימפתיה אל הנשגב, אל הטוב המוחלט, בשכל ובחיים. כלומר, הייתי עכשיו מחבר רגע את המשפט הזה, המשפט הראשון, בקטע הראשון. כשהאופי האנושי מתייחס בסימפתיה אל מה? אל הכרת היחס האלוהי אל כל העולם, אל העולם הכללי ואל כל פרט ופרט, ופרט ופרט מפרטיו החומרים והרוחניים. איפה זה נמצא? דלג רגע לאמצע הפסקה השנייה. ואהבת הטוב האצילי תהיה חקוקה יפה בעצם טבעה. בסדר? זה, אני חוזר רגע שתי שורות אחורה, האורגן הקיבוצי שלא יש פסיכולוגיה מיוחדת, אם גם הוא יהיה בעומק עומקו, נוטה לסימפתיה מוסרית עליונה, ואהבת הטוב האצילית היא חוקה יפה בעצם טבעה. אצל מי זה נמצא? אומר הרב, מדלג לפסקה השלישית. אבל לפי מידת ריחוקה של הפסיכולוגיה האורגנית וכו', ככל שזה לא טבעי לך, זה רחוק לך, כן לא יוכל היחס הנשמתי לחתור בקרבה ביחס האלוהי של תחילת הפרק הזה, פסקה רביעית למטה, אבל מורשת פלטה יש לה לאנושיות איפה? רק בכנסת ישראל. ולכן לעת עתה זה בתור אומה שיש לה הקרנה לפרטים. ולכן רגע אני חוזר לאמצע הפסקה השלישית, לעת עתה עוד לא באה התרבות למידה הזו להכין סיפת אלוהית של הטוב מוחלט בעומק הנשמה של האורגנים הקיבוציים. אלא יש איזה צלם אלוקים של גוי יחיד מול אלוהים, וגם זה במידה. אבל כשזה עולה לאורגן הקיבוצי, זה אין אצל אומות העולם. לעתיד לבוא תהיה איזו התעוררות. מעין מה שאמרנו אתמול אחרי השיעור, שלשום, מה שהמדרש אומר, שכל הגויים עתידים להיות ישראל, וישראל אמורים להיות, עתידים להיות כהנים.
אחרי שאני מתרכב, אני פשוט, זה עוד לא מתיישב לי, במילים שלנו, מה זה אומר, כל היחס לאלוהות הנכונה הזאת?
אין אלוהות בקבוצה, אין אלוהות בקיבוץ אצל אומות העולם. אין להם תכונה לגלות אלוהים בקבוצה. למדנו את זה בשנה שעברה. גם בספר אורות וגם באגרות, שני מקומות ראינו. שאין לגוי תכונה כזאת של לגלות אלוהות בקבוצה. בואו רגע נגיד את זה אחרת רגע. כל מילה תכונה תגידו כישרון. בסדר, הקדוש ברוך הוא ברא עין. האם לעין יש כישרון לראות? מכוח הפקודה של המוח, כן? האם לאוזן יש כישרון ראייה? לא. אז עכשיו אני אבוא בטענה לאוזן, למה לא רואה? האוזן אין בטבעה, אין בתכונתה, אין באופייה, אין לה כישרון ראייה. אותו דבר, אני לא אבוא לעין בטענה שאין לה כישרון שמיעה. אז אומות העולם, התכונה הזאת זה לגלות את האלוהי בקבוצה.
מה זה אומר?
זה אומר לגלות את האלוהי במדרגת עם, כפי שבא לידי ביטוי בכל המערכת הלאומית שלו. בפוליטיקה שלו, בכלכלה שלו, בצבא שלו, כל המערכות הלאומיות לסוגיהן. זה אורו, זה מהלך הידיעות. רבותיי, דברים שלמדנו אותם אלף פעמים. פתחו גם מהלך הידיעות. חשוב לחזור על זה כל הזמן. עמוד קוף ד', מהלך הידיעות פרק ב'. הנה, עכשיו אולי פול הסימון לשי. ליוסי, סליחה. פרק ב', עמוד קוף ד'. תסתכל רגע, יוסי. מתוך ההכנה לרעיון האלוהי. מה זה הכנה? הקדוש ברוך הוא ברא נברא כזה שיש לו הכנה לרעיון האלוהי. עכשיו מצד האמת, ההכנה אל האלוהי אצל מי נמצאת? מצד האמת הכללית, בכל נברא. עכשיו מדרגות מדרגות במדרגת ההכנה, במדרגת הכישרון, מדרגות מדרגות, בסדר? אז מתוך ההכנה לרעיון האלוהי, נדלג רגע, סובב, שורה שלישית, סובב הולך רוח האדם לבקש את מגמתו בדרכים שונים. כלומר, אם רגע נתמקד רק במין האנושי, אז יש איזו הכנה להופיע את הרעיון האלוהי, והמין האנושי מחפש את, הייתי אומר, את המקום שממנו זה יכול להופיע. כן, ניקח דוגמה לא טובה, רק היא דוגמה הפוכה, כן? יש איזושהי סתימה בצנרת, והמים מחפשים רק את המקום שממנו הם יכולים לפרוץ החוצה. בסדר, אז אותו דבר, עכשיו בצד החיובי. יש איזה זרם אלוהי במין האנושי, ועכשיו זה צריך לפרוץ מאיזשהו מקום. בסדר? אז המין האנושי הולך בהיסטוריה שלו, כביכול הרוח האלוהית הולכת ומחפשת איפה יכולה להופיע. עכשיו, כמובן שזה הכנה עוד לפני בריאת העולם. בהופעה ההיסטורית, זה אחרי שכבר נברא העולם. בסדר? אז ישראל קדמו לעולם, אבל זה יופיע אחר כך בישראל אחרי 2000 שנות היסטוריה דרך אברהם אבינו. בסדר. אז מתוך ההכנה לרעיון האלוהי, אני מדלג, סובב הולך רוח אדם לבקש מגבתו בדרכים שונים, מדלג שורה, עד שבא הביטוי החי, עכשיו שימו לב, של האידאה האלוהית, אבל באיזה לבוש? בלבוש הסגנון הלאומי, באורגן הקיבוצי. האידאה האלוהית המתגלה בקבוצה, תכף נראה איך, אומר יוסף. אז איפה זה יכל סוף סוף לפרוץ? ההכנה הזאת איפה יכולה להופיע? עד שבא הביטוי החי של האידאה האלוקית בלבוש הסגנון הלאומי, ברום הגובה וההתאמה, א', יש התאמה בין האלוהי ללאומי, וב' הלאומי לא מקטין את האלוהי. ברום הגובה, הרבה פעמים כשאתה מגלה אלוהות בממדים חומריים, טבעיים, אז זה מקטין את האלוהי. עכשיו, כשזה מתגלה בציבור, וכמו שדיברנו הרבה פעמים בזמנות אחרות, הממד הלאומי הוא יותר מסובך לגלות את האלוהי, יש יצר הרע בקבוצה יוצר מאשר יצר הרע ביחיד, כמו שראינו מאמרי ראייה בזמנו, אז זה לא רק ברום ההתאמה, זה גם ברום הגובה, ברום הגובה וההתאמה בישראל. ואז הרב מתאר איך זה הגיע אצל אברהם אבינו, ואז, הנה עכשיו הקטע השני, שורה חמישית מהקטע השני, להוציא את האנושיות מתחת סבל נורא של צרות רוחניות וחומריות. כלומר, ממד אנושי, מין אנושי, שלא מסוגל לגלות את האלוהי, א', ברמת הפרט, ברמה העליונה, אבל אלא רק מבחינת צלם אלוהים של יוצא בני נוח, ב', קל וחומר, לא מסוגל לגלות את האלוהי ברמת עם, ברמת קבוצה, אז כדי להוציא את האנושיות מהסבל הזה, שהקולקטיב הלאומי הוא סך הכל כמו שרב אומר באורות, חברת אחריות גדולה שמספקת שירות. מדינה, זה סך הכל חברת אחריות גדולה שמספקת שירותים לציבור, שירותי ביטחון, שירותי כלכלה, שירותי רווחה, שירותי בריאות, שירותי תחבורה. זה נכון אצל אומות העולם. אצל אומות העולם, הקיבוץ האורגני הלאומי הוא סך הכל ספק שירות. חברת אחריות גדולה. להוציא את האנושיות מההבנה שאין אפשרות לגלות אלוהי בלאומי ברמת אלוהי, לא ברמת ספק שירות, אז להוציא את האנושיות מתחת סבל נורא של צרות וחונות וחומריות, ולהביאנה לחיי חופש מלאי עוד ועדן באור הידיעה האלוקית, ולהצליח בזה את כל האדם כולו, אז למילואה של שאיפה זו, הנה עכשיו תשובה ליוסי, צריך דווקא שציבור זה יהיה בעל מדינה פוליטית וסוציאלית. פוליטית זה בעיקר יחסי מדינאות בין עם לעם. סוציאלית זה יותר כלכלית, כלכלה רווחה. וכיסא ממלכה לאומית, ניהול מדינה עצמאי, ברום התרבות האנושית, לא סותר את כל המדע, טכנולוגיה, אומנויות, חוכמות וכו'. מדינה. בסדר? מדינה. ממלכה לאומית, יש לנו ממלכה, זה קשור קצת למדינה פוליטית. מדינה פוליטית זה יותר כלפי העמים. וממלכה לאומית זה יותר כלפי עצמנו. למען דעת אני מדלג, אולי לא דלג, והאידאה האלוהית המוחלטת מושלת שמה, הוא מחיה את העם ואת הארץ במאור חיה. כל זה למה? למען דעת. שלא רק יחידים חכמים מצוינים, חסידים ונזירים ואנשי קודש, חיים באור האידאה האלוקית, שזה גם אנחנו מוצאים אצל הגויים, אנשים יחידים צדיקים. התורה ניתנה לישראל, הקדוש ברוך הוא ברא עם שנקרא ישראל, עם סגולה ישראלית, שיש לו סימפתיה לאלוהי ולנשגב, שיכול לגלות את זה במערכת החיים בעולם הזה, לא רק כדי לגלות את זה במדרגת יחיד, זה גם גוי. מצאנו קדושים צדיקים, נזירים, חסידים, גם אצל הגויים. יש היום חלקים מסוימים בעולם ששם אתה מוצא כל מיני אנשים, באופן אישי פרטי, שלשיטתם הם מאוד קדושים וצדיקים בקשר עם אלוהים. זה לא החידוש, החידוש של עם ישראל זה לא שפלון יראו ונהיה צדיק ושמעון יהיה צדיק. זה באופן יחסי מצאנו גם אצל הגויים, מה החידוש פה? אלא החידוש הגדול הוא, אלא, כי גם עמים שלמים, מתוקנים ומשוכללים בכל תיקוני התרבות והיישוב המדיני, המדיני הכוון החברתי, עמים שלמים הכוללים בתוכם את כל השדרות האנושיות השונות, מין רום האינטליגנציה האומנותית, הפרושית, המשכלת והקדושה, שזה יותר הצדדים התרבותיים, הערכיים, הרוחניים, עד המערכות הרחבות של איך חברה צריכה להתנהל ברמה המעשית, הסוציאליות, החברתיות, הפוליטיות, יחסי עמים, בינלאומי, שלום מלחמה, והאקונומיות, הכלכליות, ועד הפרולטוריון, כלומר עד הגילויים היותר רחבים, היום הייתי אומר תקשורת כמשל, לכל פלגותיו אפילו היותר נמוך ומגושה.
מה זה
פרולטוריון? פרולטוריון? מה התרגום המילולי של המילה פרולטוריון?
זה מעמד הפועלים.
כן, אבל פה בהקשר הזה זה לא הכוונה.
לא, המון הרחב כזה.
בדיוק, עד הגילויים האלוהיים בפונקציות היותר המוניות. היום אני חושב שהפונקציה הכי המונית זה התקשורת. תקשורת ההמונים אפילו יש ביטוי כזה, נכון? יוסי, יותר טוב? יותר טוב. למדנו את זה. צריך לחזור. 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 טוב, הלאה. עמוד ממתת. והסימפתיה הכוללת, שורה שלישית. יש מה להרחיב על המשפט הארוך הזה? הטוב, הגמור, החיים, האור, הכל. אפשר להרחיב פה על כל מילה, אבל הבנו את הכיוון. בסדר? אז א', הקדוש ברוך הוא טוב, הגמור, וב', הטוב הזה מופיע במציאות עם כל הסיבוכים שלה כדי להופיע את הטוב הזה. בסדר? אז א', הטוב הזה הוא הטוב, וב', הוא מחיה הכל, הוא טוב לכל, חמה לכל מעשה, מחיה הכל, שומר הכל, מצמיח ישוע לכל. הלאה. והסימפתיה הכוללת הזאת. עכשיו, היות והתכונה הזאת היא תכונה לאומית, התכונה הלאומית הזאת יש לה כמובן הקרנה גם ליחידים. אז אם אתה פוגש אדם יחיד בישראל, שיש לו סימפתיה אל האלוהי, אל הנשגב, והוא מגלה את התכונה הסימפתית הזאת, את היחס הזה, בחייו החומריים כאדם יחיד, תדע לך שמאיפה הוא יונק את הכוח הזה, את התכונה הזאת, את הכישרון הזה, מהאורגן הלאומי, מהסימפתיה שהתבואה כטבע בקבוצה, בעם ישראל. כלומר, בקיצור, אדם צדיק בישראל יונק את כל כוחו, א' את סגולתו וב' את הצלחותיו המעשיות, לא מעצמו. מכלל ישראל, לשם ייחוד קודשה וחור שכינתה, בשם כל ישראל, כלומר מכוח כל ישראל, הנני עכשיו בא להופיע את האלוהי הזה בפרט ישראל. מי שלא מבין את זה, לא מבין כלום. אין חילוקים. ועמך כולם צדיקים. ברוך הבא למכון מי. למרות שאתה שכן, לא? שכן. ברוך הבא למכון מי. לא, באמת אני אומר. בהתגלות. בהופעות המעשיות, ההופעות המעשיות, הן לא... הן לא תמיד משקפות את המהות. בוחן פתע לבוגרי בינן אמונה. איפה למדנו, ואם אתם לא עונים, אני מאיים בסגירת השיעור הזה, וחזרה נוספת על בינן אמונה. איפה למדנו שפרט ישראל יונק את כוחו מכלל ישראל? המבחן עם ספרים פתוחים. איך? באורות, איזה? בספר אורות. התחממנו. איפה באורות? אורות, איזה? ישראל ותחייתו, אורות התחייה, אורות ישראל. אורות ישראל, מתחמם. ספרים פתוחים, לפתוח. או, אומר יוסי. פרק, הוא אומר ג', ג' זה קרוב. חפשו משהו שקשור באורות ישראל ג'. יפה, הצלתם את כבודנו. הלאה. כל זה בזכותך, הלל יצחק. איך? פרק ו' פסקה ג', לא.
פרק ב'.
פרק ב'. פסקה? לא. אמרת ג' מקודם, נו.
ג'
פרק.
פרק
ג' פסקה ג'. פרק.
ב' פסקה
ג'. פרק ב' פסקה ג'. גונג. זהו. צודק. אורות, אורות ישראל. פרק ב' פסקה ג'. נא להסתכל, הלל יצחק. אני לא הולך לפתוח את זה, עכשיו רק משפט אחד קורא. היחס של כנסת ישראל ליחידיה הוא משונה מכל היחוסים של כל קיבוץ לאומי ליחידיו. מדלג על כל הקיבוצים הלאומיים, זה לא מעניין אותנו עכשיו. הנה, אבל רק משפט אחד ליוסי. מפני שאין לקיבוץ חטיבה אלוהית שמגמה אלוהית עצמית שרויה בתוכו. זה מה שאמרתי לך מקודם. אין לקבוצה הלאומית אצל אומות העולם אופי אלוהי. אין כישרון אלוהי בקבוצה אצל אומות העולם. עכשיו לענייננו, לא כן בישראל. הנשמה של היחידים נשאבת ממקור חי העולמים באוצר הכלל, והכלל נותן נשמה ליחידים. כלל ישראל באומן הרוחני שלו, כנסת ישראל. וכמובן, גם ההופעה המעשית של כלל ישראל. לכן אם יעלה על הדעת של פלוני אלמוני להתנתק מכלל ישראל רעיונית, נפשית, מנטלית, התנהגותית, בעצם מה הוא גוזר על עצמו? גזר דין מוות. מה הדוגמה שהזכרנו בשיעור? כמו? הוא בר שמחובר לאמו בחבל הטבור. דרך חבל הטבור של האמא, הוא מקבל את המזון, הוא מקבל את החמצן, הוא מקבל את הכל. אם חד ושלום מישהו בא וחותך בהיריון את חבל הטבור, מה התוצאה לתינוק? מוות. שמעת? מוות. רגע, רגע. לא כן בישראל, הנשמה של היחידים נשבת עם מקור חי העולמי באוצר הכלל, והכלל נותן נשמה ליחידים. אם יעלה על הדעת להינתק מהאומה, צריך הוא לנתק את נשמתו ממקור חיותה. וגדולה היא משום כך ההזדקקות שכל יחיד מישראל נזקק לכלל, כי בעצם הוא נזקק לכלל בשביל לחיות, בשביל להיות פרט. ולכן גם אפשר להבין מדוע הפרט מוכן למסור את הנפש שלו בשביל הכלל. כי אם הכלל זה מקור יניקת החיים שלך, אז אתה מוכן למסור את הנפש של מקור יניקת החיים שלך. והוא מוסר תמיד את נפשו מבלי להיות נקרא מהאומה, מפני שהנשמה ותיקון העצמי דורש כן ממנו. כן. לא מבין את המשפט הזה. חסר לך בינן אמונה, אני שומע. לא, באמת, נו. לא בביקורת, כי עובדה. כל, אומר האם, הממד האלוהי הפרטי של האדם בישראל הוא נלווה, הוא כאילו תוסף. הוא תוסף חיצוני, נכון שכל יחיד יונק את כוחו מהכלל. אבל חוץ מזה שכל יחיד יונק את כוחו מהכלל, יש חוץ, עכשיו, זה שמנו באלף, עכשיו בית. חוץ מזה, כל פרט יש לו גם קשר אישי עם אלוהים באופן פרטי. זה מה שאתה רוצה להגיד. התשובה היא לא. לא, לא, לא. חזקה, זהו. לא. כי גוי זה אופי אחר, איך האוזן שומעת ועין רואה? איזה מין שאלה זאת? איך השערות גדולות על הלחיים ולא גדולות על האף? כישרון, עצמך. זה אופי, זה טבע. ככה גם בחור סידר. בסדר? טוב, הלאה. חבר'ה, לא נברח מזה, גם אם נרצה. אין מה לברוח. דרך אגב, כשהכוזרי, כידוע, נשאל לגבי התפילה, שאני אומר את זה בסגנון שלי היום, בסדר? אחד בא לתפילה, הוא נרדם, הוא בכלל מתפלל בקול רם במקום אחר בתפילה, הוא קורא אלונים, הוא מחלק סוכריות, הוא מדבר עם החברים שלו, הוא לא יודע מה. זה שרואה את כל זה מסביב, בא להתפלל. הוא אומר, בוא נה, אני לא יכול להתפלל עם הציבור. כולם מפריעים פה. החליטי להתפלל בבית באופן פרטי. עד לכאן שאלת הכוזרי. הוא מסדר את זה אחרת, לא כמו שציירתי כאן, אבל זאת השאלה. תשובה, אומר רבי יהודה הלוי, שכחת מה שהקדמתי לך. שפרט ישראל יונק את כוחו מכלל ישראל, ולכן תפילת היחיד חייבת להיות חלק מתפילת הציבור. עד לכדי כך שנפסק להלכה על פי גמרא ברכות כידוע. שאם אדם לא יכול להתפלל עם הציבור, אז או שיתפלל בזמן שהציבור מתפללים ביחיד, אם אדם לא יכול להתפלל בשעה, הוא לא יכול להתפלל במכון מאיר עם הציבור, בשעה שחרית, שבע, שרה לשבע, שבע. אומר לך, אומר לך הגמרא, תתפלל בשעה שבע בבית ביחיד, לפחות אתה מתפלל באותו זמן שהציבור מתפלל. טוב, היום כל שעה שיתפלל, הציבור מתפלל בכל מקום. עד שעה שתיים בצהריים יש חדשתי בלתפילת שחרית. בסדר. הלאה. זה לגבי הזמן, גם לגבי המקום. גם לגבי המקום. אם אדם לא יכול להתפלל בזמן שבו הציבור מתפלל באותו מקום, עדיף לבוא להתפלל בבית כנסת ביחיד, כי אתה מתפלל במקום שהציבור מתפלל. אין דבר כזה תפילת, אלא אם כן אין ברירה. בסדר, אין ברירה. יש מצבים כאלה, לא אמרתי שאין, יש מצבים. אתם מכירים את הסוגיה בכוזרי על התפילה? כוזרי? אפשר כוזרי? כן, כדאי. זה פסקה פשוטה מאוד, ממש. מאמר שלישי, פסקה י"ח. ולמה לנו כל זה? האין טוב לו לאדם כי יתבודד בתפילתו, למען תהיה נפשו זכה יותר ומחשבתו פנויה יותר? מתבודד בתפילה, מחשבה זכה, מחשבה פנויה, נפש זכה. הציור שציירתי מקודם לא משכתוב פה, אבל זה משל. הוא מדבר, הוא נרדם, הוא מחלק סוכריות וכו'. אמר חבר, פסקה י"ט, לא כן, תפילת הציבור יתרון בה מכמה בחינות. ואז הוא מתחיל לפרט. ואז הוא אומר, ולכן נקבע אצלנו, כי יתפלל היחיד תפילה בציבור, ואף יתפלל עד כמה שהדבר בידו בציבור שאינו פחות מעשרה. טוב, עוד כמה דברים יש פה. והמתפלל אך ורק בעדו, דומה לאדם שבשעת סכנה למדינה, יש סכנה למדינה, יסתפק בתיקון ביתו הוא, ואינו רוצה להשתתף עם אנשי המדינה בתיקון חומותיהם. אדם כזה, הוצאתו מרובה וסכנתו מתמדת. מגיע האויב, רוצה לכבוש את המדינה. כולם עכשיו צריכים לתרום כסף כדי לבנות את החומה, שהאויב לא יפרוץ את החומה. הוא לא מוכן להשתתף עם הציבור, בונה חומה מסביב לבית שלו. א', הוצאתו מרובה, לבנות חומה לבד. הרבה יותר יקר מלבנות חומה עם הציבור, כמה שמשלים ונמשלים. וב', הסכנה, הסיכוי שהחומה תציל אותך, היא שואפת לאפס, מול החומה של הציבור. טוב, יש פה הרבה דברים. כי היחיד בקרב הציבור הוא כעבר יחיד בכללות הגוף. זהו, מספיק. כמו שהעבר הוא לא רק עבר אחד בגוף, אלא הוא מקבל את הכוח שלו מהגוף, בלי הגוף אין עבר, אין מוח ולב, אין זרם חיים ליד. נכון? אז כמו שהעבר הוא יחיד בכללות הגוף, הוא מקבל את כוחו מן הגוף, כך היחיד, כי היחיד בקרב הציבור הוא כעבר יחיד בכללות הגוף. הנה, אולי פה אחד המקורות, לאורות ישראל בית ג'. זאת האמת. אין בלתה. טוב, סיכום. כן, נעזוב עכשיו את החילוקים האלה. יש עבדי. רק נקרא את ההמשך, כי ההמשך הוא עוד סוגיה. שבעצם השאלות שנשאלות כאן ובצדק, הן שאלות, שאלות שנשאלות בגלל המשפט הבא. כלומר, זה מאוד יפה תיאורטית מה שאתה אומר, שהיחיד הוא כמו עבר מגוף הכלל, הכל יפה, אבל שורה האחרונה אתה רואה הרבה פעמים שהכלל הוא פגוע, אז למה שהעבר יתחבר אל הכלל הזה? אומר הרב, הסימפתיה הכוללת הזאת חודרת באומה ולא רק בפרטיה, כי אם דווקא בכללותה, זה מה שאמרנו עד עכשיו, עכשיו משפט פעם הבאה, אם נזדמן ששכחה את נשמתה, אם כלל ישראל שוכח את הסימפתיה שחוקה בטבעו, שוכח את היחס האלוקי, אם נזמן שאחד נשמתה את מקור חייה, אז אומר הרב, יש לקדוש ברוך הוא שני מנגנונים להזכיר לנו את זה. שתי מנגנוני קצה, למעלה ולמטה. תראו, זה לא יומן. א', נסתגלה לה הנבואה להזכירה, שיא הגילוי אלוהי נבואה, ב', שיא השפלות, שיא הקושי, שיא הצרה, והוכנו לה הגלויות לפשט את הקמימיותה. אם כן, המתכון להחזיר את החשיפה של הסימפתיה האלוהית בישראל, נבואה פלוס גלות.
לקיצוניות?
מוחלטת. אנחנו נצטרך לברר את זה. כן? עד שבסוף, עד שסוף כל סוף תנצח בקרבה הסימפתיה של הטוב המוחלט. יישר כוח. רבותיי, כמה...